טוב, אנחנו ברשותכם נתחיל. אנחנו נמצאים בעיצומם של פרשות שנעות בעיקרון סביב סיפור מאוד פרטי, סביב הסיפור של יוסף והאחים שלו, מפרשת וישב, מקץ, ויגש, ועוד ויחי, עוד הפרשות הללו, הפרשה הזאת עדיין קיימת, אבל ודאי שזה לא עניין פרטי. את כל המתח הזה בין יוסף לאחים, ודאי שזה ברור שהולך ומתברר של עם ישראל. דברים שידועים, ברור של יוסף מול יהודה, ברור של האחים בתוך עצמם, של המקום שלהם, זה ברור שא' יוסף מודע מראש הוא הולך אליו. כשיוסף פוגש וישב את המלאך, אומר לו, את החי אנוכי מבקש, אומר לו, המלאך נשאו מזה, רש"י מביא במקום כבר נשאו מן האחווה, המדרש אומר יותר מזה, לא רק נשאו מן האחווה, המדרש מסביר על מה שהמלאך אומר לו, שהלכו דותיינה, אומר הבידה שאין מקום כזה דותיינה. אין מקום. אלא מה זה דותיינה? אמר לו המלאך, מבקשים דתות איך להמיתך. כלומר, הם עכשיו יושבים ומתכננים איך להרוג אותך. ויוסף אומר, אני הולך. יוסף מבין, וזה תהליך שמתברר יותר ויותר עם הפרשות, שהתפקיד שלו זה האיחוד בין האחים. זה התפקיד של יוסף. יוסף, התפקיד שלו זה לברר את מיקומם של כל אחד ואחד מהאחים. שלכל אחד מהאחים יש מקום. הרי משפחת בני יעקב זאת המשפחה הראשונה שאין בה ברור ופירוד. אברהם יש פירוד של ישמעאל. יצחק יש פירוד של עשיו. אצל יעקב פתאום יש חטיבה שהיא חטיבה מלאה, שלמה. הופעה תמימה. והאחים צריכים להשלים עם זה. וזה לא השלמה פשוטה. זה לא השלמה פשוטה כי זה קבלה לא רק של 12 אחים, של 12 הופעות של מידות. כל שבט זאת מידה, זאת מהות, זה תפקיד. זה חלק נתגלות השם בעולם. ויוסף מבין את זה, ויוסף מוביל את המהלך הזה על עצמו. על עצמו במסירות נפש מוחלטת. וזאת גם הצוואה של יוסף. צוואה שיוסף אומר בסוף הפרשה הבאה, פרשת ויחי, אחרי שיעקב מת, פקוד יפקוד אלוקים אתכם, והליתם את עצמותיי מזה איתכם, והזוהר אומר מה זה מזה, מזה זה י' ב' שבטים, זה בגימטריה י' ב', וזה אותו מזה שהמלאך אמר לו נסו מזה, ויוסף מלמד את עם ישראל, הגאולה תלויה באחדות הזאת של י' ב' השבטים. עכשיו אנחנו יודעים במהלך הדורות, עד כמה הדבר הזה הוא לא רק אחדות בין אחים, פירוש שם השם בעולם. כשמחלקים לאחר מכן נחלות וגורלות על פי השם, כלומר שכל שבט יש לו גם חלקה בארץ ישראל שתגלה את יהודו. לכן הוא הגורל על פי השם. וכאשר בעצם חלקה לא קיימת, שבט לא יכול להופיע. אחד משמותיו או ממידותיו של הקדוש ברוך הוא לא יכול להופיע. הפרשה שלנו, בפרשת ויגש, יש חיבור שמתחיל להופיע. יוסף ויהודה עומדים אחד מול השני. יוסף ויהודה זה דברים מוכרים. מה זה? זה לא שני אנשים, זה גם שני אנשים, אבל זה שני מהויות רוחניות. מהות של יוסף, של משיח בן יוסף, של יהודה, של משיח בן דוד, מציאות של קומה אחת, מציאות של קומה שנייה, שכרגע הן נפגשות. בין כל המהלכים הללו, יש מהלך נוסף שאני רוצה לגעת בו היום. במפגש שיש, הפרשה שלנו, מקום מספר אחד, ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, אדבר נא עבדך הדבר באוזני אדוני, והליכה רפך בעבדך כי חמוך כפרעה. ורש"י מסביר שהמשפט הזה הוא משפט קשה, הוא משפט שיהודה מעמיד במקום את יוסף, ואז הוא מחזיר את יוסף אחורה לכל ההשתלשלות, שמה בעצם יוסף עשה? אדוני ישאל את עבדיו לאמור, יש לכם אב או אח? ואני אומר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן, ואחיו מת ויוותרו לבדו לאמו ואביו ואבו. ותאמר אל עבדיך, הורידו אליי ואשים עיניו עליו. אתה בעצם מה עשית שם? יהודה בא בטענה אל יוסף, מה המשחק הזה? תביאו את האח הזה, תחזירו את זה. אני רוצה לגעת באחד הדברים שנמצאים בין השיטים שיוסף עושה. שהולכים ומתבררים לאט לאט בפרשה שלנו, בפרשה הבאה ובהרבה פרשות. יוסף מבין שכל אחד מהאחים זאת מידה. כמו שאמרנו. אבל יש מידות מתוקנות, ויש מידות שעדיין לא מתוקנות, שצריכות תיקון. אחת המידות שצריכות תיקון, זאת המידה של שמעון ולוי. שמעון ולוי הם שני אחים, שני שבטים, שמופיעים עם מידה לא מבוררת. מידה קשה. מידת קנאות. ויוסף מבין את זה. ויוסף יודע לזהות את זה, ויוסף מתחיל מהלך. איפה הוא מתחיל את המהלך? מקום מספר 2, ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו, בהתחננו אלינו ולא שמענו, על כן באה אלינו הצרה הזאת. האחים מתחילים תהליך של הפנמה, שאין דבר כזה לחתוך את המשפחה. זה לא ייתכן. אי אפשר להופיע כמשפחה חתוכה, כאומה חתוכה. זאת מציאות לא שלמה. ויען ראובן אותם לאמור, הלא אמרתי עליכם לאמור, אל תחתהו בילד, ולא שמעתם וגם דמו הנה נדרש. ראובן מנצל את ההזדמנות, לבוא ולהכריז, הנה טעיתם. אגב, גם אצל ראובן, יש מידה. מידה שמופיעה, שהיא מידה לא פשוטה, של רצון לגאולה עכשיו. ראובן מנסה כל פעם לתקן את המציאות עכשיו. והוא לא מצליח. שלי מכילה לכבד אותה לחלוטין. והוא לא מצליח. ראובן כל פעם מנסה לעשות מהלך מיידי. עכשיו להציל את יוסף. הרב קורא לזה מציאות של גאולה זריזה. הוא רוצה גאולה מיד. זה לא פועל. גם פה, הוא מנסה לזרז את המהלך ולומר להם, הנה, אתם רואים? אבל זה לא כל כך פשוט. הם לא ידעו כי שומע יוסף, כי המליץ בין אותם. ויסוב מעליהם ויבק, וישוב עליהם וידבר עליהם, ויקח מהיתם את שמעון, ויאסור אותו לעיניהם. למה הוא לוקח את שמעון? למה דווקא את שמעון? קח את הבכור ביניהם. קח את ראובן. אם אתה בא בהכרזה של שליט מצרים, שיוצא נגד המשפחה הזאת, מרגלים אתם, קח את ראש המשפחה. אבא לא פה, קח את האח הבכור. אלא שאצל יוסף עומדת מטרה אחרת. המדרש מיד מסביר את המטרה. אמר יוסף, אם אני מניחם במקום אחד, נוטלים עצה עליי ומחריבים את כרך מצרים. לפיכך הפריש שמעון מלוי, שנאמר, ויקח מאיתם את שמעון. וכיוון שהפרישו, נעשה לוי יחידי, שנאמר, ויפתח האחד את שקו. וכי אחד היה, ולא כבר נאמר, ויהיה מריקים שקיהם, אלא האחד זה לוי, שנעשה יחידי, ותשש כוחו באותה שעה. וכך נאמר שמעון ולוי אחים. יוסף יודע שיש בתוך האחים כוח, מהות, מידה שנקראת שמעון ולוי. שיעקב עוד יקרא להם, שמעון ולוי אחים. יש מידה אצל האחים הללו. המידה הזאת היא לא מתוקנת. היא לא מבוררת. צריך כרגע להפריד אותה. והוא מפריד. הוא אוסר את שמעון. למה דווקא את שמעון ולא את לוי? למה לא את שניהם? יוסף מכוון פה לאיזשהו מהלך, מזהה, נקודה מסוימת. מי הם שמעון ולוי? שמעון ולוי הם אחים בעלי עוצמת קנאות מאוד גדולה. קנאות מאוד מאוד קשה. קנאות זאת מידה שיכולה להיות מידה חשובה מאוד. מידת הכהנים. מידת פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, שישיב את חמתי מעל בני ישראל, ולא חיליתי את בני ישראל. אבל זה גם יכול להיות מידה מאוד מאוד קשה. אצל שמעון ולוי כרגע היא מופיעה בתור מידה קשה. ואיפה אנחנו פוגשים את זה? א', בסיפור יוסף. בסיפור יוסף עצמו. התורה שאומרת, ויאמרו איש אל אחיו, הנה בעל החלומות על הזה בא. אתה לכו ונהרגהו ונשליחהו באחד הבורות, ואמרנו חיה רעה חלתו ונראה מה יהיו חלומותיו. מי זה איש אל אחיו? מי זה איש אל אחיו? זה כינוס של כל האחים? עשו ישיבה, דיון כל האחים? לא. איש אל אחיו, חז"ל עושים חישוב פשוט. בוא נעשה סדר רגע באחים. ראובן, הוא רצה להציל, לא ייתכן שהוא תכנן להרוג גם. שמעון ולוי, נשים רגע בצד. יהודה, הוא גם תכנן. הבנים היותר קטנים לא מעיזים לדבר בפני האחים. בני השפחות, יש סיבה שהם ירצו להרוג את יוסף? הוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה. הוא היה מקורב אליהם. מי נשאר? שמעון ולוי. מי שמתכננים להרוג את יוסף, לא להשליך אותו לבור, לא למכור אותו לישמעאלים, להרוג אותו, אלה הם שמעון ולוי. שמעון ולוי בהצעה אחת להרוג את יוסף. רש"י מביא את זה במקום, שמעון ולוי אחים, מביא את זה על פרשת ויחי, בהצעה אחת על שכם ועל יוסף. ויאמרו איש אל אחיו ואתה לכו ונהרגהו, מי הם? אם תאמר ראובן או יהודה, הרי לא הסכימו בהריגתו. אם תאמר בני השפחות, הרי לא הייתה שנאתן שלמה, שנאמר והוא נער את בני בלעה ואת בני זלפה. יששכר וזבולון לא היו מדברים בפני אחיהם הגדולים מהם. על כוכך, שמעון ולוי הם, שקראם אביהם אחים. שמעון ולוי זאת הופעה של קנאות. הופעה של קנאות קשה. קנאות קשה וקנאות לא מבוררת כרגע. ואנחנו פוגשים אותה בתורה כמה פעמים, אצל יוסף. ועוד לפני כן, במעשה דינה. במעשה דינה יש הופעה. הופעה של קנאות לא מבוררת. אני לא אומר שלילית, כי הזעקה ששמעון ולוי טוענים היא זעקה נכונה, אמיתית. אגב, ריבונו של עולם לא הגיב. השאלה, מה המציאות של הכפר השלם הזה? מה המציאות המוסרית? באיזה מציאות אתה נמצא מולה? זה דורש ברור. זאת קנאות לא מבוררת, אני מסכים איתך. יעקב יוצא בצורה קשה נגדם. אם נעיין רגע, נזכר, קום מספר 6, ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ, ויער אותה שכם בן חמור אחיוי נשיא הארץ, ויקח אותה, וישכב אותה, ויענה, ותדבק נפשו בדינה בת יעקב, ויאהב את הנערה, וידבר על לב הנערה, ובני יעקב באו מן השדה כשומעם, והתעצבו האנשים, ואיחר להם מאוד, כי נבלה עשה בישראל לשכב את בית יעקב, וכן לא יעשה. ואז באים בני שכם, אנשי העיר, ומציעים הצעה, למה שלא, ניקח אנחנו את בנותיכם, ואתם את בנותינו, וארץ לסוחרה. האחים אומרים, רק תמולו. האם היום השלישי ויותם כואבים, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה. איש חרבו, ויבואו על העיר, בטח, ויהרגו כל זכר. ואת חמור ואת שכם נוהגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם, ויצאו. קנאות קשה. אחר כך באים בני יעקב על החללים, ויבוזו העיר אשר תימו אחותם, ואת צונם, ואת בקרם, ואת חמוריהם, ואת אשר בעיר, ואת אשר בשדה לקחו, ואת כל חילם, ואת כל טפם, ואת נשיהם שבו, ויבוזו את כל אשר בבית. מציאות באמת של מלחמת חורמה, של קנאות מוחלטת. יעקב טוען, ויאמר יעקב אל שמעון ואל לוי, אחרתם אותי ואבישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונאספו עליי ועיקוני, ונשמדתי אני וביתי. הזעקה של יעקב דורשת ברור, כי הוא לא מדבר על עצם המעשה. הוא מדבר על ההשלכות. על ההשלכה. אתם ממדתם אותנו במצב של סכנה. מה עם עצם המעשה? האחים עונים ליעקב, ויאמרו, החזונה יעשה את אחותינו. האם דם יהודי הפקר? עושר יש זועק שם. הפירוש שלו, דם יהודי הפקר? זה מה שהאחים זעקו. יש מציאות של תגובה מאוד מאוד קשה. אשר בעצם ברור שזה לא שאיפה להרוג אחד. כשקסם אחד נופל בסדרות על שטח פתוח, זה לא כי כיוונו לשטח פתוח. כיוונו למעון עם תינוקות. פספסו. על פי מה צריכה להיות התגובה? נפילה על שטח פתוח או נפילה על מעון תינוקות? זה דיון. דיון לא פשוט. דיון לא פשוט. אבל קודם כל להבין את העובדות. שמעון ולוי זוהקים, דם יהודי לא יהיה הפקר. אבל התגובה שלהם היא לא פשוטה. בפרשה הבאה, כשיעקב יסכם את תכונות האחים, ובעצם את ייעוד כל שבט ושבט, יעקב מגיב על שמעון ולוי באופן קשה, כמעט טוטלי. כמעט מוחק אותם. יעקב אומר, מקום מספר 7, שמעון ולוי אחים, כלי חמס מכורותיהם. בסודם אל תבוא נפשי, בקעלם אל תחת כבודי. כי בהפם ארגו איש, אנשי שכם, וברצונם יקרו שור. מי זה שור? זה יוסף. ארור הפם כי אז, והברתם כי קשת. ויעקב לא מסתפק בזה, אלא גוזר עליהם גזרה. החלקם ביעקב ואפיצם בישראל. הם יהיו מפוזרים. לא תהיה להם נחלה. הם לא יוכלו להופיע ככוח מרוכז אחד. למה? כי זה מסוכן. לשמעון הייתה נחלה כמובלט בתוך יהודה. שמעון הוא סגור בתוך נחלת יהודה. הוא בעצם מובלע בתוך נחלת יהודה. יהודה בולע את שמעון. לוי אין לו נחלה. רק ללוי, השם הוא נחלתו. יש הבדל מאוד גדול בין שמעון ולוי. שמעון אין לו נחלה, לוי השם הוא נחלתו. אבל אני רוצה קודם עוד קצת להתעמק באמירה הזאת של יעקב. המדרש מסביר שליעקב יש פה מציאות של שני אחים חטיבה אחת. שמעון ולוי אחים, אחים הם בכל העצות. אחים בכעס, אחים בגבורה. מי שפותח את התיאורים על מלחמות בני יעקב ויושבי הארץ, שמעון ולוי הם גיבורים. גיבורים עצומים, חזקים. אבל זו השאלה. איפה עובר הגבול בין עוצמה? בין קנאות, שהיא קנאות להשם, בין עוצמה, בין קנאות שהיא קנאות לא מבוררת, והיא ממידתו של עשיו. איפה עובר הגבול? וכשיעקב תואם נגדם כלי חמאס, תראו מה רש"י כותב, אומנות זו של רציחה, חמאס הוא בידיהם. מברכת אסבי, זו אמנות שלו היא. ואתם חמסתם אותה ממנו. אמירה מאוד 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 קשה. אבל אני רוצה רגע לעמוד, למה רש"י מביא דווקא מעשיו? כששמואל הולך להמליך את דוד, ורואה שהוא אדמוני, הוא נבהל. הוא אומר לריבונו של עולם, הוא כעשיו. יש בו את החמאס. יש בו את הקנאות. יש בו את הכוח המלחמתי הזה. אומר לו, ריבונו של עולם, יש הבדל אחד. הוא אדמוני עם יפה עיניים. זה מדעת עצמו הורג, זה מדעת סנהדרין הורג. הבדל שעושה את כל הפער בין קנאות שהיא קנאות רעה, בלתי מתוקנת, שאין לה מקום, שכלי חמאס מכורותיהם, לבין קנאות שהיא קנאות להשם, שהיא קנאות מתוקנת. רב מסביר שהמידה הקשה ביותר לתקן ולברר, זאת מידת הקנאות. כי בדרך כלל שאנשים מרימים דגל של קנאות, היא מלווה בהרבה מאוד סיגים של כל מיני אינטרסים נוספים, שכל מיני חשבונות זרים, שכל מיני כוחות פנימיים שליליים שיוצאים החוצה. יוסף רואה את זה אצל שמעון ולוי. הוא יודע שהתפקיד שלו הוא לדאוג לא להוציא החוצה שבט, אלא שכל השבטים יישארו פה. איך משאירים שבט עם מידה קשה? מובילים אותו לתיקון המידה. מובילים אותו למציאות שהמידה הזאת לא רק שהיא מתוקנת, והיא מפסקת להיות קיימת, אלא היא מתוקנת והופכת להיות מידה של קודש. מידה של קודש. יוסף, כשהוא מפריד בין שמעון ולוי, הוא יודע שתחילת הבירור דורש את ההפרדה הזאת. ואת האמת שלא רק תחילת הבירור, אלא כמעט לאורך כל הבירור, כיוון שאנחנו נראה שיוסף שם בכלא את שמעון ולא את לוי, כי שמעון לוקח לו הרבה יותר זמן לתקן. לוי מצליח לתקן, שמעון עוד לא. אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד קשה, ששמעון לא מתקן עדיין בסוף התורה. בפרשת וזאת הברכה, כאשר משה עושה סיכום כמו של יעקב, כל שבט, מה התפקיד שלו? לפני הכניסה לארץ. זה כבר לא אנשים פרטיים, אלו הם שבטים, מהויות, שכל שבט זאת הופעה אחת מהופעות שם השם בעולם. ושרק י' ב' השבטים במילואן, הם יכולים להנחיל את שם השם בעולם. משה מעלים שבט אחד. משה לא מברך את שמעון. ובזאת הברכה, שמעון לא מופיע. לא מופיע. הרב גורן מסביר שמשה רבינו פשוט העניש את שמעון. העניש אותו על שלא תיקן את המידה הזאת. על שלא בירר אותה. חז"ל מנסים למצוא בתוך ברכתו של יהודה את שמעון. ולרמוז בעצם ששמעון נבלע בתוך יהודה. שמסביר לנו גם איך הקנאות הזאת של שמעון מופיעה אצל יהודה. אבל כקנאות של אדמוני עם יפה עיניים. זה כבר קנאות מתוקנת. ועל הברכה של יהודה, וזאת ליהודה, ויאמר שמה השם כל יהודה, ואל עמו תביאנו, ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה. אומר הספרי, וזאת ליהודה, מלמד שנתפלל משה על שבטו של שמעון. אמר לפניו, ריבונו של עולם, כל זמן ששבטו של שמעון שרוי בצער ומתפלל לפניך, אתה מעלה אותו מתוכה. הוציא אותו מתוך המציאות הזאת של יהודה. ואל עמות תביאנו שקרבו עמו לברכה. שנאמר, ויאמר יהודה לשמעון אחיו, עלה איתי בגורלי. מה זה להיות שותף בגורל? זה לא להיות שותף שכנים. הגורל הוא על פי השם. להיות שותף בהופעה של המידות שלכם. ההיגה שלו יהודה, זה הברוך הזה. שיש לו הרבה פנים. יוסף דואג שכל האחים יופיעו. מי שידע למקם כל שבט ושבט בחזרה במקומו. שידע למקם כל נשמה ונשמה בחזרה במקומה, זה יהודה. זה דוד המלך. זה משיח בן דוד. שידע לחזור ולומר לכל אחד מי הוא. מה ההופעה שלו. מה הנחלה שלו. אחד המקומות העצומים שאנחנו רואים את זה אצל דוד, זה בנכד של משה רבנו. משה רבנו יש לו נכד שהולך לעבודה זרה. שמופיע בפסל מיכה. שמופיע בפסל מיכה ככהן לעבודה זרה. והנביא כותב שם בשופטים, מי זה הנער הזה שמשרת בפסל מיכה? יהונתן בן גרשום בן מנשה. אבל הנון של המנשה היא נון קטנה. כלומר, זה משה מנשה. שהוא בעצם נכד של משה, רק מנשה, כי הוא עשה מעשה מנשה. והבחור הזה חוזר בתשובה. חוזר בתשובה מוחלטת. הופיע פתאום בדברי הימים כשר האוצר של דוד המלך. הוא שבועל בן גרשום בן משה נגיד על האוצרות. עומד הגמרא וכי שבועל שמו, הלא יונתן שמו, אלא ששב לאל בכל ליבו. איך הוא חזר בתשובה? דוד המלך קולט שאצל הנכד של משה יש עוצמה מאוד גדולה, של משיכה לממון. איפה הוא יהיה? האם הוא יהיה בעבודה זרה, או הוא יהיה נגיד על האוצרות של מלך ישראל, זה תלוי האם כיוונת את שורש נשמתו. זה תפקידו של יהודה. לוי ושמעון יש להם מידה קשה. האם היא תהיה מידה עשווית, או מידה של כהן שהוא קנאי להשם, זה תלוי איפה כיוונת אותו. זה תלוי האם גילית את ההופעה האמיתית שלו. וההופעה המלאה של עם ישראל אל כל כוחותיה, זה באמת כשחוזרים לארץ. וכשההופעה המלאה דרך גילוי משיח, מבררת איך כל נשמה יש לו ייעוד. אלוקיי, עד שלא נוצרתי, אינני כדאי. מסביר הרב, כל אותו הזמן שלא הייתי בעולם, סימן שלא היה לי תפקיד. עכשיו שנוצרתי, אם אני לא מקיים את התפקיד הזה, כאילו לא נוצרתי. יש תפקיד. מה התפקיד? לשאת שם השם בעולם. זה המהלך שקורה אצל שמעון ולוי. רק אצל שמעון הוא עוד לא קורה. אצל לוי הוא קורה. ואני רוצה דרך סיפור בגמרא לגעת עד כמה תיקון של מידה זה לא תיקון של להפסיק לעשות רע. זה לגלות את העוצמות של הטוב שבמידה הזאת. אגב, הביטוי מידה רעה הוא לא אמיתי. כי אין בעצם מידה רעה, מידה קשה. זאת מידה קשה, שאם לא מבררים אותה, היא מתגלה כמידה רעה. בשורש שלה, היא מידה טובה. אחד המקומות, שאפשר לראות את זה, זה סוגיה בבבא מציעא, סוגיה לא פשוטה. סוגיה של המחלוקת האחרונה בחייהם של רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן וריש לקיש, שני אמוראי ארץ ישראל הגדולים ביותר, שמתחילים כרב ותלמיד, יוש לקיש חוזר בתשובה על ידי אותו סיפור ידוע שרואה את רבי יוחנן בירדן וקופץ אחריו כי הוא חושב שזאת אישה יפה. אומר לו רבי יוחנן, חילך לאורייתא. כוח הזה, תיקח אותו לתורה. אומר לו יוש לקיש לרבי יוחנן, שופרך לנשי. קח את היופי שלך לנשים. אומר לו רבי יוחנן לריש לקיש, הדרת בך, תחזור בך, תן לך את אחותי, שהיא יותר יפה ממני. ריש לקיש חוזר. לא לדון עכשיו בהצעה הזאת. איך יכול להיות שרבי יוחנן מציע הצעה כזאת? ואיזה מין חזרה בתשובה הזאת של למען אחות יפה. לא מסובך להחזיר את עם ישראל בתשובה על ידי חלוקת דוגמניות. אפשר להחזיר הרבה אנשים בתשובה. אבל לא נעסוק בזה עכשיו. בכל אופן, ריש לקיש חוזר בתשובה, מגיע למציאות שרבי יוחנן אומר עליו שהוא שקול כמותו. שמותה רמה. הם בריא פלוגתא מעצימים שמגלים את עוצמות התורה. ואז מגיעה מחלוקת. מחלוקת שמתוארת במקור מספר 12. יום אחד, אבו מפלגה בי מדרשה. המחלוקת בבית המדרש. הסייף, והסכין, והפיגיון, והרומח, ומגל יד, ומגל קציר, מאימתי מקבלים תומה. כל הכלים הללו, כלי משחית, מאימתי הם נהיים תמאים? מה הרגע שופר אותם להיות תמא? לא מהמובן של הנגיעה בשרץ, או באמת, במובן של היצירה שלהם. אומרת הגמרא, משעת גמר מלאכתן? ומאימתי גמר מלאכתן? מתי סיום היצור שלהם, שנחשב שזהו, יש עליהם שם כלי, והם יכולים לקבל תומה? רבי יוחנן אומר, מי שיצרפן וכבשן. מהרגע שהם מקבלים צורה באש. עשו אותם בכבשן, קיבלו צורה, זהו. ריש לקיש אמר לו, מי שיצחצחן במים, צריך עוד שלב. קיבלו את הצורה, עדיין לא. צריך לצחצחן במים, לצרף אותם. אחרי שהוא קיים, אתה שם אותו במים כדי לחזק אותו. לחסם אותו. רק אז הם מקבלים תומה. אמר לי, לסתאה ולסתיות הידי. אומר רבי יוחנן לריש לקיש, אתה גנב, אתה מתמצא בנשקים של גנבים. איך רבי יוחנן אומר לו משפט כזה? כמו להבדיל, אדם יחזור בתשובה אחרי שנים. ידונו בפתאום הקטורת. אמר לו הרב, אתה מסומם, אתה מתמצא בסמים. איפה? למה? למה? באמת ריש לקיש לוקח את זה קשה. אמר לי, ומה הענת לי? אם זה ככה, מה הועלת לי שהחזרת אותי בתשובה? אתה רבי קראו לי. אחר רבי קראו לי. אז קראו לי ראש. ראש הגנבים. ראש הליסטים. עכשיו קוראים לי ראש. אז מה? מה שינית בי, אם ככה אתה מתייחס אליי? אמר לי, הני לך דאקריב נח תחת כנפי השכינה. הועלתי לך שקירבתי אותך תחת כנפי השכינה. אבל לא מעבר לזה. חלש דעתי דרבי יוחנן. חלש ריש לקיש. ריש לקיש חלה. לא רק חלה, אלא גסס. אז באה אחותו של רבי יוחנן, שהיא אשתו של ריש לקיש. חזר בתשובה, קיבל את אחותו. הם גיסים. אתה אחתי קבחיה אמרה להסה בשביל בניי. אמר לה, עזבה יתומייך, אני אחיה. יהיו יתומים, אני אטפל בהם. עשה בשביל אלמנותי. אמר לה, ואלמנותייך עליי תבטחו. אני אטפל בך. רבי יוחנן חותך בצורה קשה. נח נפשי דרבי שמעון בן לקיש. מת, ריש לקיש. והבק המצטער רבי יוחנן בתרי טובה. היה רבי יוחנן מצטער מאוד על ריש לקיש שמת. אמרו רבנן, מן לזה לית ולדעתי. מי ילך וירגיע אותו? וישב את דעתו. נזיל רבי אלעזר בן פדת. בוא נשלח את רבי אלעזר בן פדת. מה מיוחד בו? תנחה לדין שמעתי, הוא חריף. ריש לקיש היה מאוד מאוד חריף. נשלח תלמיד אחר חריף. אזל, יתיב קמי. יושב בפני רבי יוחנן, כל מילתא דעה ואמר רבי יוחנן, אמר לתנא דמסייע לך. כל דבר שהיה רבי יוחנן אומר, היה רבי אלעזר בן פדת מוכיח לו, אתה צודק. הנה, יש לי ברייתא מפה, תוספתא מפה, משנה מפה, אתה צודק. אמר לרבי יוחנן, לרבי אלעזר בן פדת, עד כבר לקישה, אתה מחליף את ריש לקיש? בר לקישה, כי הווה אמינא מילתא, הווה מקשה ל-24 קושייתא. ומפרקין אלה 24 פירוקי. וממילא רב חשמעתא. ריש לקיש, כשאני הייתי אומר משהו, היה מקשה על ה-24 קושיות. ומתרץ 24 תירוצים. וזה כך הייתה התורה הגדלה ומתרווחת. ואת אמר, תנא דמסייע לך. אתו לא ידענה דשפיר כאמינה. אתה מביא לי הוכחות על מה שאני אומר. אני לא יודע שמה שאני אומר זה בסדר. אבי כאזיל וקר אמני. היה הולך וקורע את גדיו וקבחי ואמר, איך על בר לקישה, איך על בר לקישה. איפה אתה ריש לקיש, איפה אתה ריש לקיש. ואבי כצבח עד אשף דעת אמיני. צרח ובכה עד שהשתגע. באו רבנן רחמי עלי ונח נפשי. ביקשו חכמים רחמים עליו, ונפטר רבי יוחנן. סיפור טרגי, קשה, שאפשר להרחיב בו עוד הרבה. אני רוצה לגעת בנקודה אחת מתוך הסיפור הזה. רבי יוחנן מגלה דבר אחד. רבי יוחנן מגלה מי היה ריש לקיש. על מה הוויכוח? הוויכוח ביניהם, הוא על הכוחות הרעים שבאדם. המידות הקשות. הסייף, הפיגיון, הרומח, מגל יד, מגל קציר. מי מתי הם נהיים טמאים? מי מתי יהיה להם מקום יותר? אומר רבי יוחנן מרגע בריאתם. מרגע בריאתם אין להם מקום יותר. אומר ריש לקיש לא עוד לא. אל יתייאש מהם. רק אם האדם הולך ומחזק אותם לרע, אז אין להם מקום. אבל אם לא, יש להם מקום. אומר לו רבי יוחנן, אם ככה אתה לא חזרת בתשובה, להסתעה. אם ככה עשית עם המידות הקשות שלך, לא חזרת בתשובה. אם לא שיברת אותם, אלא הכנסת אותם לבית המדרש, לא תיקנת אותם. ומנתק מגע עם ריש לקיש. עד שמופיע רבי אלעזר בן פדת, שלא חזר בתשובה. ואז רבי יוחנן מבין שכוח המלחמה שהיה לריש לקיש נגדו, כוח מלחמה של תורה, בא מהמידות הללו. כי כשאדם מתקן מידה אמיתית, מתקן מידה קשה, היא הופכת להיות יותר חזקה מהמידות הטובות. במקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם עומדים, מכיוון שזאת מידה עצומה, קשה, שעכשיו חוזרת לטוב. וזה מה שרבי יוחנן מגלה על ריש לקיש. זה היה ריש לקיש. לוי הולכים ומתקנים מידה מאוד קשה. מידה עשבית. מידה של אדמוני. מידה של כלי חמאס מחורותיהם. שיעקב אומר על זה, בסודם אל תבוא נפשי, בקלם אל תחת כבודי. ארור הפעם כי אז ועברתם כי קשתה. יוצא בצורה קשה. הלוי הולכים ומצליחים לתקן. שמעון עוד לא. איפה הלוי מתקנים? שיא התיקון למעמד הר סיני. בחטא העגל. ושם הם מקבלים את הייעוד האמיתי שלהם. כשמקור מספר 13, יעמוד משה בשער המחנה, ויאמר מי להשם אליי, ויאספו אליו כל בני לוי. ויאמר להם, כה אמר השם אלוקי ישראל, מדעת סנהדרין, שימו איש חרבו על ירחו, שהביטוי הזה מופיע גם אגב בשכם. ושובו משער לשער במחנה, והרגו איש את אחיו, ואיש את רעהו, ואיש את קרובו. ויעשו בני לוי כדבר משה, ייפול מן העם ביום ההוא כ3,000 איש. ואז אומר להם משה משפט שנותן חותם על השינוי שלהם. ויאמר משה, מילאו ידיכם היום להשם, כי איש בבנו ובאחיו, ולתת עליכם היום ברכה. אומר רש"י, מה הכוונה? מילאו ידיכם, אתם ההורגים אותם, אתם שהפכתם את מידת הקנאות הקשה, למידת קנאות להשם מידת סנהדרין, בדבר זה תתחנכו להיות כהנים למקום. עכשיו אתם ראויים להיות הכהנים הקנאים להשם. כי שיניתם את המידה. לוי אין לו נחלה, השם הוא נחלתו. וכשמשה רבנו כבר יחזור ויברך את לוי, הברכה תהיה עצומה. ולוי אמר, תומך ורורך לאיש חסידך, אשר ניסיתו במסע תריבהו על מי מריבה, האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו זה שמה, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע, זה במילה השם אליי. כי שמעו אמרתך ובריתך ינצורו. בזכות זה, יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. ישימו כתורה והפך וחליל המזבחיך. הם גילו את הקנאות האמיתית להשם. הם עשו תיקון מושלם. שמעון לא תיקן. בסופו של דבר שבט שמעון גם מתקן. לכן הם הופכים להיות מלמדי תינוקות. אבל במדבר הם עדיין לא תיקנו. יוסף מזהה את הכוח הזה, ומבין שתהליך התיקון שלהם הוא קודם כל להפריד אותם. הוא קודם כל להפסיק להתייחס לשמעון ולוי כאחים. יוסף לא רוצה לבטל שבט. הוא רוצה להוביל תיקון אצל כל אחד ואחד להכרה שצריך י"ב שבטים. שפקוד יפקוד אלוקים אתכם ועליתם את עצמותיי מזה, מתוך י"ב. אם לא אין גאולה. אז הוא לא מוחק שבט גם כשיש לו מידה קשה. הוא לא מוחק שבט גם כשהוא נראה בקצה המקולקל. כשם שדוד לא מוחק את אותו נער עובד לעבודה זרה, אלא מבין רק תזיז, רק תנתב, רק תיתן לנשמה להופיע עם הכוח הזה במידה, במקום הנכון. הופעה אלוקית מופיעה בעולם. אחד המקומות שרואים בדיוק את המהפך הזה, זה במפגש חוזר בין שמעון ולוי. מפגש חוזר, מפגש קשה. מקום מספר 15, וישב ישראל בשיטים, והחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקרנה לעם לזבחי אלוהיהם, ויוכל העם, וישתחו לאלוהיהם, ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחרף השם בישראל. שחיתות. מוסרית. שחיתות של עריות. יאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם, וקע אותם להשם נגד השמש, וישוב חרון אף השם מישראל. ויאמר משה, שופטי ישראל ירגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאו. ובתוך זה מופיע אותו מעשה קשה. והנה איש מבני ישראל בא. ויקרב אליך את המדיינית לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל, והם הבוכים פתח אוהל מועד. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, יעקב מתוך העדה, ויקח רומח בידו. ויבוא אחר איש ישראל לקובה, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל קובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל. היו המתים במגפה 24,000. וידבר השם אל משה לאמור. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קינתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקינתי. לכן אמור לו, הנני נותן לו את בריתי שלום. תראו מה זה מידה מתוקנת. מידת קנאות, שהיא לכאורה מידה עשווית, שהיא מתוקנת, היא הופכת להיות גילוי השלום בעולם. כשהיא מתוקנת, היא מגלה את השלמות האלוקית בעולם. ונתתי לו את בריתי שלום. הרי זה נראה לכאורה סותר. הוא הלך ועשה מעשה קנאות, אתה נותן לו את בריתו שלום? את בריתך שלום? מה זה קשור? זה בדיוק העניין. שלום זאת שלמות. שלום זאת הופעה שלמה מלאה. מתי יש שלום? מתי יש שלום באדם? כשכל הכוחות שבו מופיעים בהרמוניה. כשכל הכוחות שבו מופיעים בצורה מחוברת, שלמה. אבל כשיש מלחמה בין הכוחות, אז אין שלום. כנ"ל בעם ישראל, כנ"ל בעולם. ואז התורה מגלה לנו מי זה. בשם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית זמרי בן סלו נשיא בית אב לשמעוני. מפגש שחוזר בין לוי ושמעון, אבל הפעם בקנאות אחד נגד השני. לוי מקנה קנאה נגד נשיא בית אב לשמעוני. לוי תיקן. ואיפה התיקון שלו בא לידי ביטוי? בסיום טרגי. בסגירת מעגל דווקא מול שמעון. דווקא מול שמעון. המדרש מזכיר לנו שזה לא סתם. שהכל זה חוזר אל השורש של התיקון. המדרש אומר, וללוי אמר, למה נאמר, לפי ששמעון ולוי שתיהם שתו בכוס אחת. שניהם בעלי מידה אחת. שניהם בעלי הופעה אחת של קנאות. שנאמר, ארור אפם כי אז ועברתם כי קשתה. החלקם ויעקב ואפיצם בישראל. יעקב ראה אותם כחטיבה אחת. כי הם היו חטיבה אחת. אחים בעצה, אחים בכעס, אחים בגבורה. משל לשניים שלבו מן המלך. שניים שלבו שחייבים למלך. אחד פרה למלך וחזר והלווה את המלך. לא רק שהוא הצליח לפרוע את חובו, אלא הוא אפילו עכשיו מלווה למלך. אחד לא דיו שלא פרה, אלא חזר ולווה. כך שמעון ולוי. שניהם לוו בשכם. עניין שנאמר, ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי, אחי דינה איש חרבו, ויבוא על העיר בטח ויערו כל זכר. לוי פרה מה שלווה במדבר, פרה מה שלווה במדבר. שנאמר, ויעמוד משה בשער המחנה, ויאמר, כה אמר השם, שימו איש חרבו על יריחו. ויעשו בני לוי כדבר השם. זה התיקון. והוא לא רק תיקן, אלא חזר והלווה את המקום בשיטין. שנאמר, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לא רק שהוא תיקן את המידה, אלא הוא חיבר אותה אל הקודש. שמעון, לא דיו שלא פרה, אלא חזר ולווה. שנאמר, ושם איש ישראל המוכה אשר הכה את המדיינית, זמרי בן סלו נשיא בית אב לשמעוני. שמעון לא תיקן. לכן יעקב, את שניהם עליהם הוא גזר. משה משנה. משה את לוי הופך ולוי אמר, תומך ואורך, את שמעון הוא מעלים. נקודת הלימוד שאנחנו צריכים לקחת, זאת הבנה, א', את המשימה הזאת של יוסף. שיוסף מבין שכל האחים, כל החלקים באומה, נצרכים. גם אלה שנראים בעלי הופעה קשה, בעלי מידה קשה. אבל יוסף מלמד אותנו עוד דבר. התיקון אצל לוי מלמד אותנו עוד דבר. שאלה שבעלי מידה קשה, אתה לא לוקח אותם כי אתה עושה להם טובה. אתה לוקח אותם כי אתה מבין שהמידה הקשה הזאת, אם היא תהיה מבוררת, היא תהיה הופעה עצומה של שם אלוקים. ושההופעה הזאת היא נצרכת לכלל עם ישראל. והיא נצרכת להופעת האומה במלואה. ואם הם לא קיימים, ואם הם לא מתוקנים, ההופעה חסרה. ההופעה חסרה. ולוי וריש לקיש מלמדים אותנו איך מגיעים מן הקצה הזה אל הקצה הזה. לא על ידי ביטול של כוח חיים, אלא על ידי רוממות הכוח. כמו שריש לקיש אומר, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. תמיד תיצור את המציאות הזאת. וזה מה שיוסף מוביל. את התיקון הזה של שמעון ולוי. בזמן המדבר רק לוי תיקן. אחר כך גם שמעון מתקן. שבת שלום. ברוכים תהיו.